התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, הביגמן הנפלא של הפועל עפולה, נועם אביבי, שרושם עונת C עם העולה החדשה לליגת העל. מה שלומך, נועם?
אהלן, קודם כל תודה שהזמנתם אותי. אני בסדר גמור, בסדר גמור. שמח להיות פה.
אז קודם כל, כיף שאתה איתנו, ואתה מתארח בפודקאסט קצת אחרי שחגגת יום הולדת 25, שזה מבחינתי בלתי נתפס, בטח אחרי שכולנו זוכרים אותך מנבחרת העתודה. אז קודם כל, ספר קצת על התחושות, כי זה מספר גדול.
נכון, קודם כל אתמול, תרי עדיין. וכן, תשמע, מטורף, איך שזמן עובר, כאילו, לפני שנייה, כאילו, היינו שם בדרייבין, בני 19-20, פתאום 25 זה כבר גיל שמעותי בקריירה. זהו, פשוט מטורף שכבר הגיל הזה הגיע.
כן, אז המון מזל טוב, ועכשיו נעשה מעבר.
תודה רבה.
נעשה מעבר מאוד מאוד חד לצערי למצב במדינה כרגע, ואשמח שתספר קודם איך אתה מתמודד עם המצב, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
אני מתמודד איתו, אני חושב, כמו שכולנו מתמודדים. אני רואה חדשות, אני עוקב, אני רואה מה קורה. בהתחלה שזה קרה, ממש הייתי צמוד למסך, באמת הדברים שתיארו לנו היו מזעזעים. והיום אני חושב שזה פוגש אותי. קודם כל יש לי המון, המון משפחה, בני דודים שהיו מגויסים מהשביעי, הרבה אפילו בני דודים, שממש אחרי זה גם נכנסו, ורק לאחרונה שוחררו מעזה, אחרי באמת תקופה ארוכה שהם שעו שם. קודם כל אני שמח שהם שוחררו, זה ככה מוריד ממני, במשפחה עושה הקלה, הם באמת היו בחזית, וכיף שהם חזרו שלמים ובריאים. זהו, אני מאחל לכולם פשוט לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, ושהמצב הזה איכשהו ייפטר, שכולם יחזרו אלינו, כל החטופים והפצועים יחלימו. באמת, זה מה שאני מאחל.
אמן, ויכול להיות שגם ניגע קצת במצב בהמשך, בטח בכל הנוגע לכדורסל הישראלי. ועכשיו אשמח שנעשה עוד מעבר חד לכדורסל. איך התחלת לשחק כדורסל?
אז אני התחלתי, הייתי בכיתה א', אחי הגדול יור, גדול ממני בשש שנים, הוא כבר שיחק, ואבא שלי כמובן, טוב לא כמובן, לא כולם יודעים, אבל הוא גם שיחק. ליגה הלאומית, בעבר היא נקראה ליגה ארצית, אז החיידק של הכדורסל היה בבית. אני מאוד רציתי ללכת בעקבותיהם, זה משהו שגדלתי לתוכו, אז כשכבר הייתי בגיל שאפשר כבר להירשם לחוגים למיניהם, אז אמא שלי לקחה אותי לחוג של הבית ספר, ומשם כל היסטוריה, התאהבתי, ופשוט משם אני בתוך זה לגמרי.
אז ממה שהבנתי, אבא שלך הוא עופר אביבי, שמכונה עופר הגדול, והיה מאבטח במשחקים. אז ספר קצת על זה.
נכון, אבא שלי, קוראים לו עופר, נכון, הוא היה אחראי על הרבה מהאבטחות של המשחקים. כל החברות שהיו באות לאבטח, הוא היה אחראי עליהן. הוא גם שיחק בין היתר במצחיק, כי בדיוק דיברתי איתו על זה לאחרונה, שיחק במגוון קבוצות בליגה הלאומית, הפועל גבעתיים, גבעת שמואל וחבל אילות, מי שמכיר, ליד אילת, היה פעם קבוצה טובה, הוא גם גדל שם בקיבוץ יוטבתה. כן, זהו.
מי היה עבורך מודל לחיקוי?
בכדורסל או בכללי
כן,
בבית?
כן, בכדורסל.
המודל חיקוי, אמרתי את זה הרבה פעמים, גיא פניני. אני יכול להגיד גם דרל מונרו, שגדלתי עליו, והתמזל מזלי באמת לשתף איתו פעולה במכבי ראשון. זה באמת בגמר שהם אז לקחו אליפות ב-2016, הייתי במשחק, הייתי בן 16 אני חושב, הלכתי לראות את המשחק ובאמת התאהבתי במשחק שלו, הכרתי אותו גם לפני, אבל באמת התנועות שלו וכל מה שהוא עושה על המגרש, ה-IQ שלו, החוכמה, באמת זה היה חלום של לשחק איתו וזה באמת יצא לפועל. ואני אגיד את שניהם נראה לי.
גם עמרי כספי.
ברור, כן, נראה לי האובייס להגיד את כספי, אבל כן, גם הוא כמובן.
אז גדלת בעירוני רמת גן, ואחרי זה באקדמיית וינגייט, ספר על
נכון.
זה.
נכון, אני גדלתי בעצם בעירוני, ברמת גן עד כיתה ט'. בסוף כיתה ט' הייתה לי את ההתלבטות האם להמשיך ברמת גן ובנבחרת תיכון בליך שנחשבת לנבחרת עם מסורת מאוד גדולה בתיכונים, אז באמת היה לי התלבטות מאוד מאוד גדולה, כי גם ההצעה ללכת לווינגייט וגם ההצעה כבר בכיתה י' להיות שחקן משמעותי בתיכונים, שזה משהו שדיברו איתי עליו. בסוף החלטתי ללכת לווינגייט, בדיעבד אני מסתכל על זה ומבט לאחור, אני חושב שזו ההחלטה הכי נכונה שיכלתי לקחת, באמת זה מקום עם מעטפת אדירה שבאמת נתנה לי המון, אם זה מבחינת מתקנים, אימונים אישיים, עבודה, אתלטיקה, כושר, שבאמת נתנו לנו שם תזונה, פיזיותרפיה, הכל, היה שם הכל, בשביל באמת לפתח בגילאים האלה, הקריטים האלה של בין י' ל-י"ב, לגדול ובאמת בתוך מקום כזה שהוא חממה, אז אני באמת חושב שזו ההחלטה הנכונה ללכת לשם, עשה לי מאוד טוב.
מתי הבנת שתהפוך לשחקן?
אני חושב שבגיל מאוד מאוד מוקדם, אני גם אגיד לך למה. אני תמיד ידעתי שאני הולך להיות כנראה גבוה, וידעתי שיש לי כישרון. אז אני ידעתי שאני אהיה שחקן, אני פשוט צריך לעבור המון המון דברים בדרך, וכמה זמן זה ייקח לי לא ידעתי עד שאני באמת אגיע לרמת בוגרים וליגת העל שהחלום שלי, לא ידעתי כמה זמן זה ייקח. המטרה שלי הייתה שזה ייקח כמה שפחות זמן, כי ידעתי שבאמת את היכולת לעבוד קשה ביחד עם הכישרון והגובה שניתנו לי, יש לי. זאת אומרת שלעבוד קשה אני יודע. אז לא פחדתי מזה, וידעתי שאני אגיע, כל שאלה של זמן ובשלות ובגרות, שזה עם הזמן הגיע, אבל האמנתי מאוד כבר בגיל מאוד מוקדם.
אז אתה שיחקת בבני הרצליה, בתחילת הדרך בבוגרים, בליגת העל, מה אתה
נכון.
לוקח מהחוויה הזאת?
וואו, אני לוקח המון, קודם כל ללמוד ולראות ולחוות מה זה כדורסל בוגרים, אחרי שאתה מסיים גיל נוער בעצם, שזה לדעתי המעבר הכי קשה משחקן בתחילת דרכו, וזה גם הייתה החלטה של לחתום לשלוש שנים, ובשנה הראשונה לדעת שאתה לא הולך לשחק, ולהיות בליגת העל במקום ללכת ללאומית, זה גם הייתה התלבטות. אבל למדתי הרבה, התאמנתי ברמה גבוהה עם שחקנים מנוסים, גם ישראלים וגם זרים, הרגשתי קצת מה זה הליגה של הבוגרים, מה זה סטייז, מה זה גודל, איך מתנהלים הדברים, כן, למדתי המון גם עם מאמנים, אריק שיבק שהגיע אחר כך, מיקי גורקה שקיבל אותי בהתחלה, אבירם זליקוביץ' שהגיע, הביא המון ניסיון, באמת שחקנים מנוסים מאוד שעבדתי איתם.
זכית עם נבחרת העתודה באליפות אירופה גם ב-2018 בזכייה הראשונה וההיסטורית וגם ב-2019 בטורניר שנערך בארץ. עד כמה הזיכרונות משם מלווים אותך מדי יום?
וואו, אין, זה להיות חלק משתי הנבחרות האלה, זה באמת זכות גדולה שנפלה בחלקי, באמת אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, זה משהו שכל החיים הזיכרון הזה ילווה אותי, והרגעים האלה אני תמיד אזכר בהם, ובתמונות ובסרטונים, זה משהו שכיף שיהיה איתך. באמת זה החוויות מטורפות, בין 2018 שעשיתי סגל, אבל הייתי קצת פחות משמעותי עדיין, זה להיות חלק מהיסטוריה ולהביא זהב פעם ראשונה, ובין עם 2019 שכבר היה לי רול יותר משמעותי ושחקן חמישייה קבוע וטורניר מצוין עשיתי ובכללי כנבחרת, ולחוות את כל הדבר הזה עם חברים שגדלת איתם מגיל צעיר עם הקהל שלך בבית שלך, זה באמת אחד הדברים היותר מטורפים שעברתי.
איך זה היה לשחק עם דני אבדיה, ואיך זה לראות כיום את ההצלחה שלו ב-NBA?
דני זה משהו מיוחד, באמת דני, לראות את ההתקדמות שלו ואת הבגרות שלו היום, כשאני זוכר אותו עם מה שהוא היה בנבחרת, שהוא היה עוד ילדון ושטוטני כזה, ועושה שטויות ומשגע את כולם, אבל עדיין מגיע המשחק והוא מפרק את כולם, זה כיף לראות את מה שהוא עושה כרגע בליגה הכי טובה. אנחנו גם קצת בקשר, אנחנו מדברים פה ושאר, אני מחמיא לו על המשחקים שהוא נותן, מדברים קצת, זה כיף לי לראות את ההתפתחות שלו, גם כבן אדם וגם כשחקן.
אריאל בית הלחמי הוא כיום מאמן הנבחרת הבוגרת, גם עבדת איתו שם ובהפועל אילת, אבל בהתחלה זה באמת היה בנבחרת העתודה, מה אתה יכול להגיד עליו?
קודם כל אריאל זה בן אדם קרוב לליבי, יש לי להגיד עליו הרבה דברים טובים, קודם כל בעתודה באמת מין בי, לקח אותי לשתי הנבחרות, ואתה יודע, קידם אותי מאוד, ואחר כך באילת, לקח אותי מגלבוע, שקצת היה לי שם קשה, תקופה לא פשוטה, והרים לי טלפון, אמר לי, בוא, אני צריך אותך, ובאמת לא חשבתי פעמיים, והיה לי עוד אופציות מקבוצות, אמרתי, אריאל יהיה לי הכי נכון, והלכתי אליו לאילת, ובאמת שנה וחצי איתו היו טובות. בסדר, אני מאוד אוהב אותו, הוא תמיד היום מפרגן לי גם אחרי משחקים טובים, הוא ככה כותב לי, זה משהו שמאוד עושה לי טוב. וגם כשהוא זימן אותי בחלון בקיץ, מאוד התרגשתי. מאוד התרגשתי שהוא קרא לי ויצא לנו לעבוד גם בבוגרת.
את הפריצה בליגת העל עשית במכבי ראשון לציון, מה אתה יכול להגיד על התקופה שם?
נכון, בעצם לראשון הגעתי בדיוק כשהתפרצה הקורונה והליגה הלאומית נעצרה והייתי בהרצליה, הגעתי לשם תחת גיא גודס, שבאמת אני תמיד חייב לו, כי בסוף הוא נתן לי את ההזדמנות הראשונה בליגת העל. ואני חושב שבראשון אני הפתעתי הרבה אנשים, כי שנה ראשונה בליגה, ודי השתלבתי על ההתחלה, זה משהו שהפתיע גם אותי. הייתי משמעותי די מההתחלה. אני ונועם דוברת נכנסנו בתור הצעירים של הקבוצה, אבל היינו שחקני רוטציה. זה משהו שבאמת אני אזכור כהתחלה שלי בליגה, הצעדים הראשונים שנזכור אותם באור חיובי. היה לי שם תקופה באמת כיפית, גם החבר'ה הישראלים איתי היו חברים טובים שלי עד היום, נמרות אישמן, נועם דוברת, גולן גוט, טל פלד כמובן, עם זרים גם איכותיים שלמדתי מהם המון. תקופה מאוד טובה התחלה במכבי ראשון, ללא ספק.
המשכת להתקדם בהפועל אילת, מה אתה לוקח מהתקופה שם?
אני לוקח מהתקופה באילת הרבה דברים, גם מקצועיים וגם מחוץ למגרש, בין אם זה אנשים במועדון שאני בקשר איתם עד היום, שאני מאוד אוהב, גם עם חברים, אור אשכנזי ועידו הראל שעדיין משחקים שם, והם היו איתי גם בתקופה שלי. מקצועית, העבודה עם אריאל היא תמיד טובה וכיפית, למרות שבשנה השנייה פחות הצלחנו, ואריאל החליט לעזוב, משהו שצייר אותי, אבל גם הבנתי אותו באיזשהו מקום. אז היו שלבים שהתוצאות לא באו לידי ביטוי, אבל בסך הכל הכללי אני מסכם את התקופה שלי שם טובה, נהניתי, למדתי המון משחקנים, גם ממאמנים. זהו, היה לי שם תקופה באמת טובה.
דיברת על ההגעה לנבחרת הבוגרת בקיץ האחרון, עד כמה זה היה באמת מרגש לסמן את אבי הזה?
זה משהו מאוד מרגש, זה חלום, זה באמת היה חלום שלי מגיל צעיר לקבל את הזימון הזה לבוגרת. אתה יודע, גם אם אנשים יגידו שזה בגלל שהרבה בכירים לא הגיעו, כל אחד מסיבותיו הוא, אני הרגשתי שאני שם כי אני ראוי וכי מאמינים בי. ובאמת באתי להילחם והוכחתי את עצמי, וזה באמת ריגש אותי הקריאה הזאת, הזימון הזה, זה מבחינתי עוד ציון דרך לקריירה, ואני באמת אעשה הכל בשביל לחזור לשם, אפילו כשהשחקנים הבכירים שלנו מגיעים, אני חושב שיש לי מקום, ואני אמשיך להראות את זה ולהוכיח את זה.
מצאת את עצמך פותח בחמישייה מול יוסוף נורקיץ' ובוסניה כמובן. איך הייתה החוויה הזאת לשחק מול כוכב NBA?
נכון, באותו משחק, אני אגיד משהו כזה, אני באותו בוקר שאריאל אמר לי, אתה היום מתחיל בחמישייה על נורקיץ', מאוד מאוד הופתעתי. לא ראיתי את זה בא, בוא נגיד ככה, במיוחד ששני משחקים לפני ככה לא שיחקתי, אבל ניסיתי כמה שיותר לא לחשוב על העובדה שעכשיו אני הולך לשחק נגד שחקן NBA, שזה משהו שלא קורה לך כל יום, בסופו של דבר, לפגוש שחקן ברמת NBA, ניסיתי כמה שיותר לנתק את המחשבות של עכשיו אני הולך לפגוש אחד כזה, כי אחרת אני חושב שזה היה קצת משתק אותי, אבל באתי מולו ועשיתי מה שיכולתי, בין אם זה להקריב פאולים, לשחק הכי חזק שאני יכול נגדו, לא לספור אותו, באמת לעשות כאילו את הכי טוב שאני יכול, ואני חושב שהצלחתי די טוב בסוף, למרות שפסדנו, אבל כן, זה היה חוויה טובה, מרגשת.
יש לך דרכון אירופאי ואנחנו יודעים שרצית לשחק העונה באירופה. ספר קצת על זה, איך יש לך את הדרכון וגם על הרצון לשחק בחו"ל.
אז את הדרכון יש לי מסבתא שלי, שהיא נולדה בגרמניה, סבתא מצד אבא. אז ככה לי ולכל האחים שלי יש, וכל הצד של אבא. כן, לשחק בחו"ל, בגרמניה, זה משהו שמגיל צעיר אני מסמן לעצמי כמטרה, ליגה חזקה, אתגר לשחק גם מחוץ לבית, רחוק, זה משהו שאני מאוד ארצה לנסות כשתגיע ההזדמנות המתאימה והנכונה. הקיץ הזה חשבתי באמת שהיא תגיע, בסופו של דבר לא הגיע משהו שרציתי, אבל הכל טוב, אני יודע שאני צריך לחכות באמת לזמן המתאים, כנראה שזה לא היה הזמן המתאים, אבל הוא יגיע, אין לי ספק.
ספר על ההחלטה לחתום בעפולה.
אז ההחלטה לחתום בעפולה קצת מתקשרת לזה שרציתי לשחק בגרמניה השנה. די חיכיתי הרבה זמן להצעה שחשבתי שתגיע, שהייתה אמורה להגיע, לא ניכנס לזה. בסופו של דבר הגיע שלב מאוד מאוחר בקיץ, והבנתי שזה לא הולך לקרות השנה. הגיעה הצעה מעפולה, ופשוט הבנתי שזו הזדמנות טובה בשבילי, מועדון שעלה לבוא, להוכיח את עצמי מחדש, לעשות עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, להתקדם עוד קצת, ובאמת לבוא יותר מוכן, יותר בשל, לעשות הקפיצה, את מדרגה, באמת.
זה מטורף לחשוב על זה, אבל יום לפני המלחמה שיחקת במשחק פתיחת העונה מול עירוני נס ציונה והיית טוב, ואחרי פרוץ המלחמה המשחק הראשון שלכם היה מול הפועל באר שבע ונתת משחק
כן.
C עם 29 נקודות. ספר קצת על זה.
כן. נכון. אני באמת חושב שהכל התחבר לי במשחק הזה, גם עצם העובדה שהיינו הרוב ישראלים, היינו רק שני זרים, ובטח שהייתי הגבוה היחיד תרם לעניין. אני פשוט חושב שהיו צריכים ממני באותו יום יותר, פשוט הרמתי את הרמה, עשיתי את הדברים לא יותר מדי מסובכים, דברים שאני מכיר ויודע ועובד עליהם. כמו שאמרתי, זה באמת התחבר לי ואני שמח על זה. זה באמת משחק שנתן לי הרבה כוח והרבה ביטחון, הזכיר לי קצת מה אני שווה ומה אני יודע. אני רק באמת מקווה להמשיך את היכולת הזאת, שאני עכשיו מתרושש קצת מפציעה, לחזור באמת ליכולת כזאת, זה מה שאני מצפה מעצמי לגמרי.
אז נגיע לפציעה בהמשך, אבל כמו שאמרת, אתה עושה עונה באמת מצוינת מבחינה אישית, וגם מבחינה קבוצתית, אתם עושים עונה שמפתיעה הרבה אנשים, מקום תשיעי, משיגים לא מעט ניצחונות. עד כמה אתה מרוצה מהעונה שלכם ומהעונה שלך באופן אישי?
כן, אז באמת, אני חושב שיש בקבוצה שלנו הרבה מאוד חבר'ה צעירים, בין אם זה זרים שמשחקים פעם ראשונה מחוץ לקולג', שזה יתרון וחיסרון, כי בסופו של דבר הם לא רגילים למשחק האירופאי, אבל מצד שני הם מאוד רעבים ומאוד באים להוכיח. אז גם זה משהו שאנחנו מאוד עוזרים להם, וגם אנחנו בקבוצה שלנו חבר'ה שמאוד אוהבים אחד את השני. אני יכול לספר שאנחנו כמעט אחרי כל אימון יושבים ביחד, בין אם זה בבתים או בין אם זה בחוץ, אוכלים, עושים הרבה דברים של ביחד. אני חושב שרואים את זה גם על המגרש, את הכימיה שלנו שהיא טובה. לגביי באופן אישי, אני חושב שאני, כן, עם עונה טובה. קצת מבאס אותי שנעצרתי עכשיו מן הסיבות שלא כל כך תלויות בי, אבל זה חלק מהעסק, חלק מהאידיאל, ואני אחזור ואין לי ספק, אנחנו נמשיך לעשות עונה טובה, אנחנו נמשיך לבוא אנדרדוגים למשחקים ולהפתיע הרבה אנשים, בתקווה לסיים באמת בשמינייה הראשונה ששמנו לנו את זה כאחת המטרות העיקריות, וזהו.
איך העבודה עם רועי פרל שבאמת הצליח לעשות את קפיצת המדרגה הזאת לליגת העל בצורה מוצלחת?
קודם כל אני שמח בשבילו שאחרי הרבה שנים הלאומית הוא עשה את הקפיצת המדרגה. העבודה איתו היא תהליך, היא תהליך, רועי הוא מאמן מאוד שדורש, אבל אני יודע בדיוק מה הוא מצפה ממני, מה הוא רוצה ממני שאני אעשה. אני אוהב את זה שיש לו דרישות מאוד גבוהות ממני, זה רק אומר לי כמה שהוא מאמין בי וחושב שאני יכול להיות עוד יותר טוב, וכל יום דוחף אותי יותר ויותר. למדתי לאהוב את זה, כן, יש לנו הרבה שיחות, אנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו יודעים איך לדבר אחד עם השני, אז באמת אני עובד מאוד מאוד קשה בשביל להראות לו שאני מתקדם מיום ליום, וזהו, אני חושב שסך הכל התהליך שלנו הוא טוב, ואנחנו עושים ביחד דברים טובים, והוא יודע שאני מאוד חשוב לו לקבוצה.
נפצעת במשחק מול הפועל תל אביב, ספר
כן,
קצת
צערי.
על מצב הפציעה כרגע.
כן, זה היה קצת רגע לא נעים, קצת חוסר מזל, אבל לשמחתי אני אמור לא להיעדר תקופה ממושכת יותר מדי, אני עכשיו בתקופת החלמה, שיקום, עושה את הדברים שצריך, מתחזק ותקווה, אחזור למגרשים תוך מספר משחקים, וזהו, אני אחזור אפילו הרבה יותר טוב.
אז כמובן החלמה מהירה.
תודה רבה.
ועכשיו, איך נראה היום בחייך?
יום בחיי נראה, קודם כל אני גר עם הבת זוג שלי, כן, שזה משהו שכבר כמה שנים, גם באילת היינו ביחד, זה הופך את כל החוויה ליותר טובה, כי בסוף אתה לא לבד, יש איתך עוד בן אדם, גם אם זה לחזור ממשחקים רעים, יש מי שככה איתך ומרים אותך. יום בחיי נראה בזה שאני קם בבוקר, אוכל כמו שצריך, מתאמן, אני אוהב לנגן קצת, יש לי פסנתר בבית, אני משתדל בכל הזדמנות שיש לי לנסות לפתח את הכישורים האלה עוד קצת. אני מודה, אני קצת מתרשל בזה לאחרונה, אבל אני צריך לחזור לזה. ומתאמן, וכמו שאמרתי, אנחנו אוהבים לשבת, הקבוצה והחברים אחרי אימונים, אז אנחנו ככה ביחד רוב הזמן, וזהו, פחות או יותר.
בפרק האחרון אירחתי את יונתן לוי, מאלת
חבר יקר.
יש, הוא גם סיפר על נגינה בפסנתר, והעונה הוא עושה את זה עם קורן ז'ורנו שם, הוא עשה את זה איתך העונה שעברה?
כן, האמת שהשנה שעברה, מצחיק שאתה מעלה את זה, כן, הוא גם היה לו שנה שעברה באילת פסנתר בבית, אחרי אימונים ביקשתי ממנו שיעשה לי שיעורים, הייתי ככה קופץ אליו, הוא היה מראה לי, הוא באמת... הוא אבל באמת פסנתרן מחולן, אני עוד בשלבים השונים, אני ממש לומד עדיין את הבסיס, אבל כן, הוא עבד איתי קצת, לימד אותי.
וואו, גדול. ועכשיו נחזור לכדורסל, מהם היתרונות שלך ומהם הדברים שאתה עדיין צריך לשפר? בנוסף לעמדה המועדפת, אנחנו יודעים שאתה נע בין עמדה 4 ל-5 לאורך השנים.
אז כן, אני חושב שהייתי מגדיר את עצמי כארבע בבסיס שלי. לאורך השנים שיחקתי גם שלוש במצבים מסוימים. אני חושב שעם הזמן הבנתי שאני צריך להתקבע על עמדה ארבע, שכן אני חושב שאני יכול לתת פה ושם דקות בשלוש ובחמש, אבל העמדה האמיתית היא ארבע ולפעמים גם חמש, אבל לא כעמדה ברורה. אני חושב שהבסיס הוא ארבע, יכול לזוז גם לחמש במצבים מסוימים, זה כן.
ומבחינת דברים לשימור ולשיפור במשחק שלך?
אז אני אתחיל עם השימור. אני חושב שהדברים הטובים, אני לא כזה אוהב לדבר על עצמי, אבל אם אתה מבקש ממני להגיד דברים טובים, אני חושב שאני מבין את המשחק מצוין. אני חושב שיש לי הבנת משחק טובה לגבוה. אני חושב שאני מוסר טוב. אני אוהב למצוא את החברים שלי למסירות פנויות. אני אוהב לחפש את השלשות של הקלעים, אני אוהב לחפש בקדורים, אני אוהב למסור מהפוס. אז הייתי אומר את זה על עצמי. אני חושב שהקליעה שלי ועצם זה שאני מרווח את המשחק זה אחד הכלים העיקריים שלי, למרות שאני חושב שאני צריך לשכלל אותה עוד. אז זה בדברים שהייתי משמר. לשיפור, אני חושב שתמיד יש אספקטים שאתה יכול לעבוד עליהם, בין אם זה פוסטה, בין אם זה הגנה. אני כל הזמן מנסה להוסיף עוד אלמנטים למשחק. את אלמנט הפוסט-אפ אני עובד עליו הרבה, אני הייתי רוצה שהוא ייראה הרבה יותר טוב. זה בגדול.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
וואו, האמת שהמון. אני מאוד אוהב את היורוליג. בימי שישי אני מאוד אוהב לראות את הערב היורוליג. בוא נגיד שזה במקום יציאה, אני ככה יושב רואה ערב היורוליג עם אלפרין, כמו איזה חנון. אבל כן, יורוליג, אני מעדיף על NBA.
אוקיי.
אין ספק בכלל.
אז ענית על השאלה הבאה. מי המאמן הכי טוב שעבדת איתו?
אוקיי, זו שאלה מצוינת. אני חושב שאני אתן את הכבוד הזה לשניים. אני חושב שגיא גודס במכבי ראשון הוא מאמן מאוד בכיר שעבדתי איתו. יש לו המון המון כדורסל, למדתי ממנו המון. הוא באמת יודע להכין את הקבוצה מצוין למשחקים. הוא מבין. והמאמן השני זה אריאל, שאני חושב שהוא באמת שחקן, סליחה, מאמן, שבא לך פשוט להתאבד בשבילו. הוא מאמן שיוציא ממך את החיה שלך, באמת. הוא ידרוש ממך הכי הרבה, והוא באמת מאמן שבא לך כאילו לבוא כל יום לאימונים ולעשות את הכי טוב שלך בשבילו. מאמן של שחקנים הייתי מגדיר אותו. אז הייתי אומר גיא גודס ואריאל.
ומי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
גם פה יש לי כמה אופציות, אני אגיד אותן. ג'רמי פרגו הוא בהחלט אחד מהם. עוד שחקן שגדלתי עליו במכבי. אייזיה טיילור, ששיחקנו ביחד במכבי ראשון ואחרי זה עבר ליורוליג, אנדולו וז'אלגריס. וגם טוני דאגלס באלת, עם עבר עשיר ב-NBA, במגוון קבוצות, עבר ביורוליג, הגיע אלינו ככה שחקן ותיק ומנוסה, אבל עדיין כל כך מוכשר, באמת, גם ממנו למדתי המון.
מי השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
וואו, זאת שאלה קשה. יש מצב שמוסה ונורקיץ' מבוסניה הם הכי טובים שנתקלתי בהם. ברמת איפה שהם משחקים כיום והניסיון שלהם, אני חושב שאני אגיד אותם.
מה המשחק הכי משוגע שהיית חלק ממנו?
וואו, היו הרבה. היו הרבה, אבל הזיכרון הכי טרי שלי זה אולי מהעונה אפילו, משחק נגד גליל בבית, עם שתי הערכות ועם באמת סלים גדולים של שתי הקבוצות, פלדין שם לא הכתיב, ומהצד שלנו ספנסר באמת גם קלה שלשות חשובות שבסוף הצילו אותנו, וגם פעולות גדולות של הגרדים שלנו בסוף, זה המשחק. באמת משוגע, אני אגיד אותו.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
וואה, שמעניין שלא יודעים עליי. אני חושב שאני בן אדם מאוד מוזיקלי, לא הרבה יודעים עליי, אני אוהב המון המון סגנונות של מוזיקה. בדיוק דיברתי על זה עם הבת זוג שלי לפני כמה ימים שהיינו באיזה מסעדה וראינו איזה את הדי-ג'יי ואמרתי לה אולי אחרי הכדורסל אני אהיה די-ג'יי, מה את אומרת? אז יכול להיות שיש לי כיוון לקריירה אחרי שהכדורסל ייגמר.
אז מאור בוזגלו של הכדורסל.
מאור בוזגלו השני.
ומהי הסיבה לכך שאתה משחק עם המספר 55?
אוקיי, אז כשעברתי לאילת, אני כל השנים 10, בגלל גיא פניני הגדול, וכשהגעתי לאילת אז 10 התפוס, וטוב, אמרתי מה הכי דומה ל-10 שאני יכול לקחת, ועלה לי לראש 55, אז זה גם חמסה חמסה וגם 10 ביחד, לא יודע, אהבתי את זה, ופשוט מאז אני ממשיך עם זה. גם בנבחרת לקחתי את זה, וגם השנה באפולה. שלמרות שגם השנה באפולה זה היה תפוס וגם ספנסר, אבל לא משנה. כבר המשכתי בקו הזה של ה-55.
מי האדם הכי מפורסם שפגשת?
וואו, בכדורסל או בכלל?
בכלל, יכול להיות מישהו שקשור לכדורסל או סלב שלא קשור.
אוקיי, יש לי דווקא מישהו טוב. לפני 3 קיצים הייתי בארצות הברית, במיאמי עם חבר, והיינו במסעדה שם במיאמי, וכשאנחנו יוצאים אנחנו רואים את דני גרין, 3 פעמים אלוף NBA, אני אישית מאוד התרגשתי לראות אותו, ככה עמד שם מחוץ למסעדה עם ההבטחה מסביבו, ובאותו זמן שיחק בפילדלפיה אם אני לא טועה, וזהו, עשינו תמונה גם, אני יכול לשלוח לך אם אתה רוצה, יש לי תמונה עם דני גרין, וואו, התרגשתי באותו רגע לראות אותו, בכל זאת, שמע, אלוף NBA, 3 קבוצות שונות, זה מדהים, ו... מעריץ אותו בכללי גם.
אדיר, אז גם ליונתן לוי היה סיפור יחסית דומה, פגש את פאו גסול בחנות NBA, אז
כן.
תמיד מעניין לשמוע את התשובות לשאלה הזאת. מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת לאורך השנים?
וואו, איזה שאלה. אני חושב שקשה לי להיזכר בתגובה אחת ספציפית, אבל אני אגיד לך משהו כזה. תגובות שאני מקבל אחרי משחקים טובים או דברים טובים שאני עושה, משחקנים ששיחקתי איתם, שכותבים לי שהם גאים בי והם שמחים לראות את ההתפתחות שלי ומה שקורה איתי, זה מאוד מאוד מרגש אותי. אז קיבלתי כמה כאלה לאורך השנים בליגה, בין אם זה זרים, בין אם זה ישראלים ששיחקתי איתם, שכבר פרשו, זה מאוד מרגש אותי שהם כותבים לי, ובאמת זה אני אגיד את זה.
מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום, בטח בעונה שבה ישראלים מקבלים יותר הזדמנויות בליגה, בין השאר בגלל המצב?
כן, באמת יש הרבה שחקנים שאנחנו רואים שפורצים השנה ושמתבלטים גם בגלל המצב. אני מאוד שמח לראות את מה שקורה בליגה עם הישראלים. זה משהו שאני חושב שיעשה טוב לאורך זמן לכדורסל. אני חושב גם שזה כיף לראות את זה שיש הרבה ישראלים שבולטים, שזה משהו שמענה לצפייה. בסוף אתה רוצה שהישראלים יהיו משמעותיים בליגה. אני חושב שהכדורסל הישראלי השנה הוא במקום טוב, ונוצרה לישראלים באמת הזדמנות טובה להראות את היכולות שלהם. כיף פשוט, כיף לראות את זה.
ויש לנו שאלה של אחד מחברי קהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. מי הוא לדעתך שחקן ה-NBA בכל הזמנים שאתה הכי דומה אליו מבחינת סגנון המשחק?
וואו. זה היה, אתה צריך לתת לי דקה לחשוב. וואו. וואו. קלת אותי, משה. אתה יודע, תמיד ששואלים אותך את זה, פתאום כל השמות נעלמים לך מהראש. הייתי אומר אולי קריס בוש.
אוקיי, אז זאת בחירה מעניינת.
אני חושב שזה דוגמה טובה שקפצה לי פתאום. כן.
אוקיי, יפה מאוד. ומהן המטרות שלך להמשך העונה הנוכחית מבחינה אישית וקבוצתית? כבר התחלת לדבר על זה האמת, גם פלייאוף וגם להמשיך עם ההתקדמות, אבל האם יש לך עוד משהו להגיד על זה?
נכון, הזכרתי את זה שבאמת אנחנו רוצים לסיים בשמינייה הראשונה ופלייאוף. מבחינה אישית גם, כמו שאמרתי מקודם, להחלים ולחזור לקבוצה כמה שיותר מהר ולעזור לה במטרות. אם יש לי משהו להוסיף, להישאר באמת כקבוצה כמו שאנחנו עכשיו, שגם אם אין לנו את הכישרון הכי גדול, אנחנו הרבה פעמים מחפים על זה עם באמת משחק הקרבה אדיר והגנה, ויש לנו באמת הרבה שחקנים עם אופי בקבוצה, ואני חושב שגם בבית אנחנו משחקים מעולה, שזה יתרון גדול, קבוצות באות אלינו ואני חושב קצת חוששות. אז באמת, באמת להמשיך את היכולת הטובה, שכולם יישארו בריאים, אני אחזור הכי מהר שאני יכול וכמה שיותר מהר בשביל לעזור להם, ולסיים את העונה באמת הכי טוב שאנחנו יכולים, הכי גבוה.
מה החלום הכי גדול שלך?
החלום הכי גדול שלי זה בסוף להסתכל על הקריירה שלי ולהגיד שהגעתי למקומות שרציתי, שחלמתי, ובאמת שאני לא אגיד לעצמי בסוף הייתי יכול לעשות יותר ולא עשיתי. זה באמת החלום, להגיע באמת גם לאירופה, גם לרמות גבוהות, לליגות גבוהות. אבל זה מתחיל באמת בלעשות השנה עונה טובה, להתקדם משם, כמובן להישאר בריא. זהו, אני באמת חושב שאני יכול להגיע למקומות האלה.
הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתביא סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
וואו, גם סיפורים יש הרבה. טוב, שניים שישר קופצים לי. אני אגיד, אחד מהם זה הסיפור המוכר במכבי ראשון, שגמר גביע שעלינו, ובגלל באותה שנה הייתה מלחמה, אני כבר לא זוכר איזה מבצע היה.
שומר החומות.
שומר חומות. הרבה מאוד זרים עזבו את הארץ, הגמר נדחה ונדחה, הגיע לחודש מאי אם אני לא טועה, כי רצו להכניס קהל, ויצא מצב שאנחנו מגיעים לגמר גביע נגד מכבי תל אביב, עם זר אחד, נגד מכבי תל אביב, עם סגל מלא, ופשוט כמחאה החלטנו לעלות איתי, עם נמרות אישמן ועם שלושה שחקני נוער, נגד מכבי וגמר גביע. כולם זוכרים את זה, אני חושב, זה היה משהו עזוי ולא הכי ספורטיבי, וקצת מבאס, כי אתה לא כל יום מגיע לגמר גביע, אבל זה מה שהיה. עוד סיפור יש לי מאלת, ככה עשו לי טקס חניכה מעניין, מה שנקרא. אני נוחת באלת ביום הראשון או השני, ובדיוק הקורונה די בסיס שלה, אפשר להגיד, ושחקן אחד שלנו, אני לא זוכר מי, אובר או שוחמן, חלב, ועשו לכל הקבוצה בדיקות באולם. מביאו מישהו שיעשה בדיקות, אני יוצא שלילי, כאילו פס אחד, ברור, מובהק, מבסוט, עולה לאולם לזרוק, אומר אני שלילי, הכל טוב. פתאום מישהו קורא לי, אומר לי, תחזור מהחדר הלבשה, ראו אצלך עוד קו של שאתה כנראה חיובי. הבודק מראה לי, אומר לי, בוא, אתה רואה פה, יש פה עוד פס כזה, ממש שמתחיל להיות בולט, אתה רואה אותו? אומר לו, לא, אין פה שום קו. הוא בא אליי עם פנס, מנסה להראות לי, תראה, מתחיל פה קו של קיצור. שלחו אותי לבידוד 5 ימים, כשאני רק מגיע, שחקן חדש, ובדיעבד גיליתי שהיו צריכים שעוד שחקן יהיה חולה, בשביל שהמשחק ידחה אוטומטית, ומה יותר קל מלהפיל על החדש את הבידוד 5 ימים. בקיצור, הייתי בבידוד 5 ימים כשאני בכלל בריא, ו... והמשחק נדחה, וגיליתי את זה רק בדיעבד שעשו לי תרגיל.
וסלחת על זה?
צחקתי על זה, כן, ברור. באותו רגע התבאסתי, כי הייתי בטוח שאני לא חולה, והכניסו לי לראש שאני, כפו עליי קורונה, בוא נגיד.
וואו, אז איזה סיפור יוצא דופן.
זה הבאס, כן.
שמסכם פרק באמת מרתק. אז קודם כל, נועם, אני רוצה להודות לך שהתארחת. היו כל כך הרבה דברים מעניינים.
תודה רבה.
בכיף, ובהזדמנות זאת
אני גם...
ואני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים לדרג את הפודקאסט 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולהירשם אליו אם עדיין לא עשיתם זאת, להיכנס לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, קהילת ספורט סאבי, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול שאלות את האורחים שמגיעים לפודקאסט, כמו שהיה עכשיו. מעבר לזה, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי כדי להמשיך להתעדכן בכל החדשות. ופעם נוספת, נועם, תודה רבה ותמשיך להצליח.
תודה לכם, תודה רבה.